טוב, ברשות הקהל הקדוש, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. השיעור לרפואת הרב דוב בן חיה. הרב דוב סובל מדלקת ריאות, בשלושה ימים כבר שוכב, בהתחלה זה התחיל בצינון, אבל זה התעצם, אז בעזרת השם שנאחל לו שיחזור לאיתנו הראשון, במהרה תגידו אמן. או! ולהבדיל, לא להבדיל, החתן שלנו, יגאל מנחם בן בת שבע קשת, שזקוק עוד לתפילות, ובתוך כל שאר חולי עמך בית ישראל. טוב. הנושא שלנו היום זה פרטים וכללים. לפני שאנחנו נתחיל עם הנושא הספציפי, אז כדרכנו בקודש, נעשה איזושהי סקירה על פרשת משפטים, ומתוך כך נרד לנושא שלנו. בסדר? מסכימים? אז הנושא הראשון של פרשת משפטים זה עבד עברי, לאחר מכן מתעסקים באמה עברייה, אחרי זה עבירות שעונשן מיתה. לפי דעתי, הפרשה שלנו יש בה את הכי הרבה מצוות והכי הרבה פרטים בכל התורה כולה. לאחר מכן דיני נזיקים, הלוואה ומשכון, שמיתה ומועדים, ותיאור נוסף, אתם יודעים שהמעמד הר סיני, התמונה המלאה של מעמד הר סיני הוא ניבט מכמה פרשיות, כן? לא רק מפרשה אחת. ראינו את זה בפרשה הקודמת, וגם פה יש עוד איזושהי השלמה של התיאור של ההכנות נוספות לקראת מעמד הר סיני. בקיצור, פרשה קדושה בהרבה הרבה עניינים. אז שבוע שעבר היינו במעמד גרנדיוזי של מעמד הר סיני, קולות וברקים ורעשים ורעמים. ואנחנו במעבר ממש חד עוברים לפרשת משפטים, מעבר מאוד מאוד חד, שאלה מה קורה שם, ועוד יותר מזה ננסה לחדד את זה דרך הפסוקים שהבאנו. האמת היא שהסוגיה הזאת של כללי ופרטים, אמונה והלכה, מחשבה וגמרה, אלה סוגיות בעצם שמעסיקות אותנו גם בבית מדרש. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות איש כללים, לבוא כל היום, לשתות יין, ללמוד שיעורים באמונה. אבל חלק מהבנייה של כל אחד מאיתנו, זה זה שבן אדם בעצם גם עסוק גם בכללים, וגם בפרטים, גם בענייני עולם הבא, או עולם הזה, וגם בדברים קונקרטיים, ממש מצוות, איך עושים אותם, באיזה צורה עושים אותם. אז נתחיל ברשותכם במקור מספר אחד. כך כתוב, יש לנו הרי בעצם הפרשה שלנו מחולקת לשני חלקים. בחלק הראשון שלנו יש מלא משפטים ומצוות, ולאחר מכן החלק השני מדבר על ירושת הארץ, על כריתת ברית, על קבלת המצוות. בתפר שביניהם יש איזה כמה פסוקים, או בעיקר פסוק אחד שהוא מאוד 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 משונה, שימו לב. מסיימים בסיומת מקסימה, אחרי כל הפרטים, אנחנו מדברים על שלושת הרגלים, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון אדוני, לא תסבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. הקשר. בסדר, אני מבין שיש לי פה שלושה רגלים, רוצים לסיים את העניין של הפרטים בכל תרועה גדולה, ולאחר מכן נותנים לנו פה עוד איזה פרט כזה, אבל מה הקשר של הפרט הזה? מה פתאום, אחרי שהיה לנו כבר אוסף של פרטים, ועכשיו אנחנו במעבר אל הכללים, אז מדברים על שלושת הרגלים, שזה באמת מצווה גדולה מאוד, שלוש פעמים בשנה, אחרי כל זכורך, אולי באמת אומרים, תשמעו, יש עניין שאחרי כל העיסוק בפרטים, שלוש פעמים בשנה אתה עולה לבית המקדש, מקבל תמונה יותר כללית, תמונה יותר ממעוף הציפור, וכן, יש לנו קורבן ראייה, אתה גם נראה וגם רואה, אתה גם מראה את עצמך וגם אתה רואה את בית הדין, שנמצא בסנהדרין הגדולה שנמצאת, וגם התניקות של בית רבן. קיצור, ברור לי, הצורך בהשראה הזאת ולעלות שלוש פעמים בשנה, שלוש פעימות היא ברורה, אבל מה זה לא תבשל גדי בחלב אמו? עכשיו, מילא, אם זה היה מופיע פעם אחת, אבל תראו שגם בהמשך התורה, בפרק למד ד', עוד פעם אנחנו נפגשים עם זה. מספרים לנו על שלוש פעמים בשנה, שלוש תרגלים, מספרים לנו על ביקורים, בוא נקרא את הפסוקים, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל, ואז הוא ממשיך, כי אוריש גויים מפניך ורחבתיך את גבוליך, לא יחמוד איש את ארציך, בעלותך לראות את פני השם אלוקיך, שלוש פעמים בשנה, כן, כשאתה עולה וגם נראה ורואה, כמו שאמרנו, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא יהיה בוקר זבח חג הפסח, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית אדוני אלוהיך, זה מאוד חשוב להביא את הביקורים, להבהיר מאיפה קיבלנו את השפע, ועוד פעם, לא תבשל גדי בחלב אמו. שוב פעם מופיעה האמירה הזאת. מה? לא, פעם הראשונה זה, נכון, אתה צודק, אבל מה הקשר בין ביקורים לבין ה... ואז מה? טוב, בסדר גמור, אז אתה מחזק את השאלה. זה, אנחנו רואים שזה באמת קשור בביקורים, אבל השאלה באמת, מה הסיפור? היה אפשר להביא מצווה אחרת, כן? אולי גם מצווה יותר שכיחה. כאן מדובר על בן אדם שמתי שאתה שוחט את הילד שלך, את הפרי, שם ישמור. מתי שבן אדם שוחט את הגדי, אז שלא ייקח את החלב של אמא, יערבב אותם ביחד ויאכל אותם. בסדר, יכולת להביא מצוות אחרות, הרבה יותר שכיחות, לא יודע. היית אומר, מצוות ציצית, בסדר, מחזק אותנו במצוות ציצית, או במצוות תפילין, או הצורך להתפלל כל יום, חדל. היית מביא פרט אחר, למה דווקא בחרו בפרט הזה? האם הפסוק הזה, האם הפרט הזה, האם המצווה הזאת היא איזה סוג של איזה בית אב? זה רוצה להגיד לנו משהו באופן כללי? כנראה שכן, אז על כך בדקות הבאות. אז שימו לב. אנחנו יודעים שבחינוך, כתוב, הגמרא מספרת לנו שבשלושה דברים צריכים שמאל דוחה וימין מקרבת. מה אם אתם זוכרים אולי? חינוך ילדים, מה עוד? יצר הרע, מה עוד? אישה. טוב, אז זה אנחנו אומרים בשקט. אבל הרעיון הוא של שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל זה הדין, נכון? וימין זה החסד. צריך שיהיה לנו שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, כל הזמן צריך לנו איזשהו סוג של בלנס, איזה איזון בעבודת השם שלנו. בסדר? אז זו אמירה אחת שצריך איזון בין השמאל הדוחה לימין המקרבת. מה עלול לקרות אם בן אדם יהיה עסוק יותר מדי בכללים? מה עלול לקרות? מה עלול לקרות אם בן אדם יותר מדי מתעסק רק באמונה, ולא מראה איך העולם האמוני הזה משתלשל למצוות ומעשים טובים ודברים קונקרטיים? מה עלול לקרות? תנו לי מילים. מה עלול לקרות לבן אדם? עיוותים. מה זאת אומרת עיוותים? שכחת הפרטים, עיוותים אתה אומר. כלומר, יש לו איזו תפיסה כללית על איזה עניין מסוים, אבל הוא אומר, הוא משליך את זה על הכל, זה לא כל כך משנה מה היו הפרטים, זה לא עקרוני יותר מדי. ככה זה עלול להיראות. אז תראו מה הרב כתב בשמונה קבצים. צריך מסך מבדיל, זה גם באורות התורה וגם באורות התשובה, יש פסקאות דומות, אבל המקור להם הוא בשמונה קבצים. מה זה שמונה קבצים דרך אגב? זה סוג של יומנים של הרב קוק, שהם נערכו כמעט כמו שהם נכתבו. בסדר? לקחו קבצים שלו, מחברות כאלה, קיבצו אותם. בספרים שאנחנו מכירים, אורות התורה ואורות התשובה, זה כבר עיבוד בדרך כלל או של הרב הנזיר או של הרב צבי יהודה. בסדר? הרב הנזיר בעיקר עשה את זה באורות הקודש, והרב צבי יהודה עשה את זה בספרים האחרים. בכל מקרה, תראו מה הוא כותב במחברת שלו. צריך מסך מבדיל בין הערה עליונה להערה תחתונה. למה? כדי שיתראו כל הפרטים שבתחתונה, יפה, כן, הערה התחתונה כמובן זו, אלו המצוות, נכון? והערה העליונה אלו העקרונות, הכללים. המסך צריך שיהיה בעוביו רק לפי הצורך של מיזוג האור. כן, מישהו פה היה בשריון? יפה. השריונים מכירים שיש רשת אסום כזאת, כן? או גם בחיר, יש רשת הצללה כזאת, נכון? מצד אחד נכנס אור, נכנס חום, אבל לא יותר מדי. אם ייכנס יותר מדי אור, אנחנו נשרף שם למטה, כן? לא נוכל להרגיש בנוח, לא יהיה לנו נעים. גם לנו וגם לכלים. ואם זה יהיה יותר מדי אטום, אז אני לא אחווה את האור. זאת אומרת, הרב אומר, צריך איזושהי מחיצה. המחיצה הזאת צריכה להיות כמו איזה רשת הצללה. די, יש 50%, 70%. תראו מה אומר. המסך צריך שיהיה בעוביו רק לפי הצורך של מיזוג האור. למה? כדי ליתן את האפשרות של ראיית הפרטים שלא ייבלעו משטף הזוהר העליון. כלומר, בעצם אנחנו מנסים לחבר את זה לפרשיות שלנו, אם היינו מסיימים בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, מעמד הר סיני, מעמד בומבסטי, 3 מיליון אנשים עומדים לרגל ההר, במשך שנה הרי הם נמצאים שם לפני ואחרי, 3 ימי הגבלה, פירוטכניקה שלמה, קולות וברקים, מקבלים 2 דיברות מאת הקדוש ברוך הוא בעצמו, אחרי אתה עמנו, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה, ואז את כל הדיברות האחרות כבר משה אומר בשם השם. אם היינו מסיים בזה, אז בעצם היינו עלולים חס וחלילה להתנהג בעבודת השם שלנו כמו הדתות האחרות. עקרונות, כן, תהיה חסד, תהיה אדם טוב, או שכמו שאומר הפילוסוף בכוזרי, בדל לך דעת, מה זה משנה? תבדל לך דעת, תהיה בסדר. העיקר שאתה יודע את הכיוון. על כל הספר כוזרי בנוי על זה, שכוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. זאת אומרת, תבוא פרשת משפטים מיד אחרי פרשת יתרו, ותבהיר לכל אחד מאיתנו שכוונה ומעמד חד פעמי זה מאוד מאוד חשוב. פעם אחת שיבינו שהקדוש ברוך הוא, אתה הוראת על הדעת, הקדוש ברוך הוא כביכול קורא את כל השמיים, זה מה שאנחנו אומרים בפתיחת ההיכל, נכון? אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים, כולם ראו את זה. כולם ראו שאתה אדוננו, וכך אנחנו רואים כל פעם שאנחנו פותחים את הארון קודש, שממש רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים את התורה שניתנה משמיים. בסדר, אבל אם זה יעשה רק כך, אז ותהיה שכחת הפרטים, כל פרשת משפטים תיעלם, וכל התורה כולה, כל תרי"ג מצוות ייעלמו, אז באמת אנחנו לא נדע את המעשה אשר יעשו, כי יש נטייה להימשך אחרי הכלל, ולא אחרי הפרט. אמרנו גם פעם, אני לא יודע אם זה היה בשיעור הזה, שהרב קוק שואל באורות התורה. הוא אומר, למה היה צריך להטריח את משה רבנו, שיביא את התורה. אם כל התורה זה אוסף של פרטים, וקיצור שולחן ערוך כזה, כן? לך קח איזה פרח כהונה, מישהו איזה נביא מתחיל, לא משה רבנו, אל תטריח אותו, תיתן לו להביא את הספר הוראות האלה, וזה נגמר הסיפור. אומר הרב, אתם יודעים למה מטריחים את משה רבנו? כדי להגיד שהפרטים הם מאוד מאוד חשובים. הדרך להגיע אל היעד היא מאוד מאוד חשובה, כן? הכלל, כן, הכלל, המגמה, הרצונות הכלליים הם מאוד ברורים לכולנו, כן? כולם מזדהים עם מעמד הר סיני. אבל אולי, ברשותכם, ההידבקות שלנו אל מעמד הר סיני היא גם נובעת מזה שזה גם פחות מחייב. אומנם יש את 10 הדיברות, אבל זה פחות מה שנקרא חודר לוורידים. בסדר? אנחנו רואים שבפרשה הזאת מתחילים עם עבד, עם כאילו עם המציאות הכי תחתונה. כן, 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 אני רוצה שההשתלשלות הזאת תהיה עד הסוף. אבל נדרשת רשת הצללה כדי שלא יאפיל אחד על השני. הכללים לא יגרמו לשכחת הפרטים, ואוסף הפרטים לא יגרום לאיזה לאות וכבדות ועצבנות וחוסר ראיית המגמה. בסדר? אז צריך לראות את שניהם. אני חוזר בבקשה למקום מספר 3. צריך מסע מבדיל בין הערה עליונה להערה תחתונה, כדי שיתראו כל הפרטים שבתחתונה יפה. בשורה 3 במקור 3. והמסך צריך שיהיה בעוביו רק לפי הצורך של מיזוג האור, כדי ליתן את האפשרות של ראיית הפרטים שלא ייבלעו משטף הזוהר העליון. בין הופעת רוח הקודש המשוטט בגבי עליון, ובין ההשכלה הנדרשת לבינת תורה בדרשה והלכה, ובכל שכל מעשי, מוכרח איזה הפסק להיות. בסדר? ולא יהיה מוצלח הדבר, כשמבקשים לבטל את ההפסקים הרוחניים, כי אז יתשתשו הפרטים. והאדם הצריך כל כך להעשיר את עצמו בפרטים מתנוצצים באור תורה מאוצר החיים השלמים, 3 נקודות, יהיה משועמם, מוצרי שאול יתגברו עליו. קיצור, אני צריך כל הזמן לאחוז בשני הדברים. איך אני, צד אחד של כלל לא ישכיח את הפרטים, או צד של הפרטים לא יגרום לאיזה שיעמום ועיסוק בדברים מאוד מאוד קטנים ושלא תמיד נראה את המגמה שלהם, על ידי הרשת הזאת, בסדר? לכן אני צריך גם ללמוד הלכה, גם ללמוד גמרא, זה הבשר, וגם לשתות יין, וגם ללמוד אמונה. אנחנו פה לפעמים, כן, כמובן עושים במכון מאיר, זה משהו מיוחד, אז זה בית מרזח. שותים הרבה יין, ברוך השם, נודעים הרבה אמונה, וזה חשוב מאוד, כי אנחנו באמת רוצים לבנות את התודעה, אבל בוודאי שהשלבים הבאים, והם צריכים להיות כאלה, שכל אחד מאיתנו ימצא את עצמו, לומד גמרא יותר, לומד הלכה יותר, לומד את פרטי הדברים, רואה איך הדברים, איך המגמות העליונות משתלשלות ממש, עד לאחרונה, למציאות הכי תחתונה והכי קונקרטית. כי כך נבנה בן אדם. כך נבנה עובד השם. אם אני נבנה רק מדברים מאוד מאוד כלליים, אני אפספס בעצם את הצעדים היומיומיים. ברשותכם עוד פסקה שהיא קצת דומה, אבל אם תשימו לב, בפסקה הקודמת כתבנו שצריך מסך מבדיל. כאן הוא כתיב שמוכרח מסך מבדיל. מסך מבדיל מוכרח להיות מונח בין עולם אחד לחברו. שאם אין שום הבדלה, הרי האור הגדול שבעולם העליון מטשטש את כל הפרטים של העולם התחתון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ראיתם איזה ירידה לפרטים? שותים כוס, מבורכים. למשל, בלימוד דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים בפרטי פרטים, הרי הולך ומתכלל באבוקה אחת במגמה הכללית של יסוד הדת ושאיפת הקודש והעליוניות שבתוכו. ואם באמת יטושטש האור המבהיק של הפרטים, יחרב העולם המעשי כולו. כן? אנחנו נמצאים פה בעולם העשייה. ועל זה אנחנו נבחנים, וזה החידוש העצום, שהיהדות היא דת בהביוריסטית, היא דת התנהגותית. איך אני מתנהג? מה אני עושה? מה אני עושה על כל צעד ושעל? זה לא שבדברים מסוימים אני מתנהג באופן מסוים, מה שנקרא דתי יהיה בבתך וגוי בצדך, אלא כל צעד ושעל אני מתנהג על פי דבר השם. דבר השם ממש משתלשל לכל המבואות הכי אפלים. וזה בא להעביר לנו פרשת משפטים. משפטים. חוקים ומשפטים. יש את התורה, את השירה, את המגמות העליונות, אבל יש להם חוקים ומשפטים שמאוד מאוד חשובים, ורק כך נבנה. לא על ידי אף אחד מהצדדים או אף אחד מהכתבים, אלא רק בחיבור של שניהם. גם באמת להגות בכללים, להגות בעולם האמונה, וגם יחד עם זה לעשות את הצדדים המעשיים. טוב. על כן, מוכרח מסך להיות נפרס, והוא נותן מקום לבירור של כל פרט ופרט בעולם, חשוך לגבי האורה הכללית, ועבודת בירור זה, בידיעה ועבודה, משכללת היא את החיים. אני הופך עמוד בבקשה. נכון אצלכם זה גם בעמוד השני? וממעלה המסך האור מזהיר בכל הודו כללו, ודרך מעברו, כן, דרך המעברים האלה, מרעיף תללי אורה לכל הבליטה הפרטית עד שיונקו העולם התחתון מהעליון והולכים הם ומתאחדים. כל אחד מאיתנו יש לו איזה תמהיל כזה. יש אנשים שביותר נמצאים, מה שנקרא, מעל הרשת, יש אנשים שנמצאים מתחת לרשת, אבל המגמה היא באמת לחבר גם את העולם העליון וגם את העולם התחתון, שתהיה סימביוזה. כן, נותנים באהבה רשות זה לזה. גם העולם האמוני מפרנס את ה... צורך שלנו להבין את הפרטים ולא להתייבש מהם, וגם עולם הפרטים הוא בעצם מפרנס את ההשתלשלות של המגמות העליונות, שלא יהיה רק דיבורים באלמה. לדבר זה כולם יודעים. אבל מה קורה עם המעשים של הבן אדם? אדם נבחן בכוסו, בכיסו ובכעסו. למה? אולי אדם יהיה נבחן בדיבוריו. אנחנו יודעים שהעבירה הכי גדולה זה חילול השם, נכון? אם בן אדם בא, והוא מדבר על מוסר, אז הדבר הכי מתבקש, הוא יהיה בן אדם מוסרי, נכון? להבדיל, מאם בן אדם מדבר על מתמטיקה, אז הוא לא חייב להפוך להיות משולש, בסדר? אבל אנחנו מאמינים שכל דבר שאתה אומר אותו, אתה צריך להיות צ'ק עם כיסוי. אתה אומר משהו, גם תחיה אותו. אתה אומר, רק זה הדבר היחידי שעובד בחינוך. אם אני מדבר דיבורים גבוהים גבוהים, אבל בסופו של דבר בכוסי, בכוסי, בכיסי, בכוסי, בכוסי ובכעסי, אני לא עומד במבחן המציאות. זאת אומרת, הדיבורים שלי הם דיבורים באלמה, זה גיבובי מילים. אין בזה שום דבר. בואו נקרא גם מקום מספר 5. מקום מספר 5 זה מעולת ראייה, בפרטיותם של דקדוקי תורה ומצוותיה, שם שפעת החיים של אור הכלל כולו, שהוא חפץ השם העליון בכל יצורה, בכל עולמות שברא, חוזרת ומפולשת. מה? לא הבנתי. אני יכול להבין איך שפעת החיים היא באמונה, בעולם האמונה, בדיבורים אמוניים, אבל שפעת החיים היא ניכרת בכל מצווה, הרי מצווה זה נראה שפיץ קטן ומעצבן. אבל מה החידוש הוא? שבעצם הקדוש ברוך הוא מתקפל, כביכול, מתכווץ, משתלשל, מצטמצם, לדבר הקטן שאתה עושה עכשיו. הדבר הכי גדול שאתה יכול לעשות עכשיו, זה לעשות את המצווה הפרטית הזאת בצורה הכי אידיאלית שלה. זה כתוב, לא הבאתי זה פה, יש מאמר של הרב קוק במוסר אביך, שקוראים לו בכל דרכיך דעהו. יש לנו משנה קטנה, 3 מילים שהכל מקופל בה. מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שהכל מקופל בה? אומר הרב 3 דוגמאות שמה. דוגמה אחת, שאני לומד תורה, כל כולי מרוכז בהבנה של התורה עד הסוף. לא עושה חסדים, לא מתפלל, לא עושה דברים אחרים. אני עכשיו כל כולי מכוון על התורה, וזה המפגש הכי אינטימי והכי אמיתי שלי עם הקדוש ברוך הוא באותו רגע. מה שנקרא יסוד הצמצום, היכולת להתמקד, שזה אולי המחלה הכי גדולה שלנו, כי אנחנו מפוזרים. שאני מתפלל, שזה גם דבר חשוב מאוד, אז תהיה מרוכז אך ורק בתפילה, ואל תחשוב עכשיו, אולי נפתח ספר, כן, באופן עקרוני ההלכה אומרת, שבקושי בין גברה לגברה, פותחים ספר בקריאה בתורה. אז בתפילה בוודאי, הלב שלך אמור להיות שם. אתה עכשיו עומד מול הקדוש ברוך הוא, בכל דרכיך דעהו, בפרט המסוים הזה שאתה עושה אותו עכשיו, זה נקרא בטא בתוך, כן? מי שבוגר מרכז ובנותיה ולא יודע מה זה ממה מתוך, בבטא בתוך, הוא לא בעניינים. אז הנה אני אומר לכם, ממה מתוך זה שאנחנו רואים אשר בחר בנו מכל העמים, בחר בנו מכל העמים, ממה מתוך, לא מכל הג'וקים. כן, זה ממה מתוך, בסדר? מכל העמים. יש עמים, בחר עם אחד מיוחד שיעשה דברים מיוחדים. זה המיתוך. מה זה בטא בתוך? בכל דרכיך דעהו. כלומר, שאתה נמצא בדבר מסוים, זה דבר לא יאומן. שהקדוש ברוך הוא, עם כל גדלותו ואין סופיותו, מתקפל לפניך לצורך העניין, משתלשל עד אליך, ואתה נפגש איתו במצווה הקטנטנה הזאת שאתה עושה עכשיו. זה דבר שלא היה יכול לחדור לתודעה שלנו לולא פרשת משפטים. בסדר, כאן מעלה יש את 10 הדיברות, או למשל, פעם שאלתם את עצמכם, למה האוילם, או אחינו, להבדיל, כן, אחינו השמאלנים המתוקים, הם אומרים, מוסר הנביאים. מוסר הנביאים זה דבר מקסים. למה? כי הוא לא מחייב. מוסר הנביאים, תהיה טוב, תהיה רחמן, תהיה זה, איש באמונתו יחיה. אין כזה פסוק דרך אגב. כתוב צדיק באמונתו יחיה. אבל אתם מבינים? זאת אומרת, אם אני מדבר על מוסר שהוא לא מחייב, זה מאוד פופולרי. זה מאוד נוצץ. אה? כן, אפילו, כן, לא רציתי להגיד, אבל זה אמרו פה, זה נאמר. זה עלול לגבול בנצרות, בסדר? כלומר, מוסר, משהו כזה מאוד מאוד עבורי ולא מחייב. כל החידוש שלנו בתור יהודים, בתור עובדי השם, שאותו מוסר עליון, אותו מוסר עקרוני, הוא ממש משתלשל לכל פרט ופרט בחיים שלנו, בזוגיות שלנו, בחינוך הילדים שלנו, לחכות בתור, במטבח, בסבלנות שלנו, ביכולת להבליג, ביכולת לא להנציח מריבות. זה המבחן האמיתי, לא בדיבורים הגרנדיוזיים והחד פעמיים. אז זה נקרא בטא בתוך, בכל דרכיך דעהו. אתה רוצה לדעת אותי? אתה רוצה להיפגש איתי, אומר הקדוש ברוך הוא? תיפגש איתי דרך זה שתעשה את המצווה עד הסוף. שתהיה מרוכז בה עד הסוף. הקסם או היכולת הזאת, האינטליגנציה הזאת, החוזקה הזאת של היכולת להתמקד ולא להתפזר. אומר לכם את זה בתור בן אדם שיש לנו נטייה להתפזר. בסדר? היכולת להתמקד, וזה תיקון גדול מאוד לדור שלנו. טוב. יש פה משל מאוד מאוד יפה במדרש רבה, שהוא בעצם מושל לנו את שלושת הפרשות. יש לנו את פרשת יתרו, נכון? לפני כן מה היה לנו? בוא בשלב הבאה. בשלח, יפה. אז יש לנו את פרשת בשלח, שם בפרק ו, אם אני זוכר טוב, אז יש לנו שם את מימרה, את שבת, כאילו היו לנו בעצם אוסף של פרטים לפני פרשת יתרו. סופר לנו שם במימרה על מצוות השבת, על מצוות פרה אדומה, ועוד כמה דינים נוספים. אחרי זה יש לנו את המעמד הר סיני, ואחרי זה יש לנו את פרשת משפטים. תראו איזה משל יפה למה חז"ל דורשים את הפרשיות הללו, את בשלח, יתרו ומשפטים. משל למטרונה, מטרונה זו מלכה, שהייתה מהלכת, כן? יש את המלכה שמהלכת, ויש לה שומרי ראש. מי הם השומרי ראש של המלכה? מי הם שומרי הראש של התורה? מי הם שומרי הראש של עולם, של עולם האמונות והדעות, של הכללים, הפרטים? הזין מכאן והזין מכאן, כלומר אנשים בכלי זינם, כלי מלחמתם, בסדר? הלוחמים, שומרי הראש, מכאן יש כבודה, ומכאן יש כבודה, והיא באמצע. כך התורה. דינים מלפניה ודינים מאחריה, והיא באמצע. וכן הוא אומר במשלי, באורך צדקה אהלך, התורה אומרת, באיזה נתיב אני מהלכת? איפה אני הולכת? איפה אני מתקיימת? אהלך בדרכה של עושי צדקה בתוך נתיבות משפט התורה באמצע, ודינים מלפניה ודינים מאחריה. מלפניה שנאמר, שם שם חוק לו ושם ניסהו, כן זה לפני כן, לפני יתרו, ודינים מאחריה שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בסדר? זאת אומרת, הפרשות האלה זה בדיוק הסיפור. יש לנו את המלכה באמצע, והשומרי ראש. מה שומרי הראש של כל אחד מאיתנו? שומרי הראש של כל אחד מאיתנו זה התמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. עכשיו, שבן אדם שומע חוקים ופרטים, ישר נשרף לו המוח, נכון? במיוחד בדור הזה. למה צריך אנשים שיגידו לי מה לעשות ואיך לעשות? תן לי להגיע למסקנה בעצמי, בסדר? אז אני רוצה ברשותכם, אולי גם את זה הזכרנו פעם, להעביר איזה דבר שגם גבולות, גם דינים, גם חוקים וגם משפטים, הם יכולים להיות באהבה. זה לא מילה נרדפת, דינים עם עירה. יכולים להיות לנו גם חוקים ומשפטים ודינים מאהבה. דוגמה, אם אני עכשיו אומר, טוב, אנחנו עכשיו בעוצר יציאות, יש לנו את הביקורות וכולי, שזה דרך אגב נכון, נדבר על זה בשעה 2 בשולחן העגול, שהוא לא עגול, אבל נדבר על זה. אפשר להגיד ככה, רבותיי, אנחנו עכשיו, בגלל שאנחנו רואים בביקורת או משהו כזה, אנחנו רואים דבר השם, והקדוש ברוך הוא שולח מדי פעם את המדינה, או את, ואת יוצאי חלציה, לראות מה העניינים פה, והאם בן אדם באמת מקיים את מה שהוא מצהיר עליו, שהוא נמצא פה מתשע עד שש, תתתתתת. אם אני אומר, בא ואומר, רבותיי, תראו, בואו, אנחנו רוצים להגיד עכשיו אמירות וגבולות ודינים שמחייבים את כולנו. תראו שלושה הבדלים. אם זה מהיראה, אתה תעשה עכשיו, אתה התלמיד, תעשה מה שאני אומר הרב או המפקד, תעשה את זה עכשיו, בגלל שאני הרב ואתה התלמיד, אני המפקד ואתה הפקוד, ובעיקר זה נעשה באנרגיה שלילית. כאן ועכשיו ובכפייה וביראה. אפשר לעשות את זה באהבה. שלום לכם. אנחנו פה, יש לנו סטנדרטים, זה פה הסלון שלנו, זה פה בית המדרש שלנו, ובבית המדרש שלנו ישנם כל מיני כללים שמחייבים את כולנו. מחייבים את כולנו במוסר העבודה שלנו, בעמל תורה שלנו, גם אותי, גם אותו, גם אתכם, בסדר? זה אחד. אין הבדל פה בין אפילו כתוב שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, את כל המצוות שאנחנו עושים, גם הוא עושה. כתוב בגמרא במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ואז שואלת הגמרא במסכת ברכות, מה כתוב שם? קיצור, בסדר? אתם עשיתו לי חטיבה אחת, ואני אעשה אתם חטיבה אחת, אז זה אחד. זאת אומרת, אין פה מישהו שהוא כופה עליי משהו, ואני מתחתיו נאלץ לעשות את הדברים. זה עניין אחד. דבר שני, זה לא כאן ועכשיו, אתה תעשה את זה בגלל שאני אומר עליך וסומן, אלא זה מחייב את כולנו כל הזמן. והדבר השלישי שהוא החשוב ביותר, שזה נעשה באהבה. כמו שבן אדם שהוא כותב כתובה לאשתו, בשעה שהם הולכים ובאים בברית הנישואים, אז לפני כן הם קודים כתובה, אפשר להגיד, מה זה הכתובה הזאת? מה זה הדבר הזה? ועוד יותר מזה, באמצע החופה. כן, היה קידושין, כן, קידושין, לרוסין, נתן את הטבעת, פתאום קוראים את הכתובה. אתם יודעים מה כתוב בכתובה? שני חלקים בכתובה. חלק אחד, כל המחויבויות של הבעל כלפי אשתו, לזון, לפרנס, לחלקל, והחלק השני, שאנחנו לא קוראים אותו, אבל הוא כתוב שם, ועל זה הבעל חותם, זה חס וחלילה, אם נפרד את החבילה. אתה מסתלבט. היום הכי משמח, היום הכי מחבר, שם אתה תוקע את הכתובה. כן, אתה יודע למה? כי אני רוצה להבהיר לך, אתה האדם המתחתן, ואת האישה המתחתנת, שנישואים זה דבר רציני. שנישואים זה לא רק מתי שבא לי. חזל מתבטאים אפילו באיזה ביטוי, שנראה קצת שובניסטי, שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה. מה זה דבר? הרעיון הוא שזה לא כאילו עגבניות, זה דבר רציני. הברית בין בעל לאישה, כמו הברית בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, שנחרטה בשבוע שעבר, ועכשיו היא הולכת ומתבססת, היא מדברת על גבולות מאהבה. גם אני, כנגדכם, מבצע את אותם מצוות, אומר הקדוש ברוך הוא. גם אותי מחייב לא לחלל את השם. גם אני משתדל להתנהג איתכם בחסד וברחמים ובכל 13 עמידות. גם אני מעוניין שאתם תנצחו. גם אני אתן לכם את כל האלמנטים שיחפרו בעדכם. אני אגיד לכם, אמרו לפניי 13 עמידות ואני סולח. הקטירו לפניי את הקטורת ואני אעצור את המגפות. גם אני רוצה שאתם תהיו שותפים איתי בבריאה. אנחנו רואים איזה סוג של הדדיות של הקדוש ברוך הוא איתנו. בין בדברים הגדולים ובין בדברים הקטנים. אתם שותפים איתי, אומר הקדוש ברוך הוא. בכוונה לא פרעתי בריאה שלמה. כדי שבתוך העולם הזה, העולם האידאי, העולם הרעיוני, בתוך המצוות הללו, יבואו המעשים של כל אחד ואחד מאיתנו, וישלימו את הבריאה לכדי זה שהיא תהיה באמת באמת מתוקנת, ולא רק דיבורים באלמה. בסדר, הייתי ברור? טוב, נמשיך ברשותכם. אז זאת היא המטרונה הזאת. תראו מה כותב חתם סופר. וכן אני אומר, כל המערה, אני חייב לכם עוד משהו, נכון? אנחנו מדברים על הגדי בחלב אמו, נכון? טוב, אז מה? בסדר, הבנו, יפה מאוד. חזק וברוך. מה זה הגדי בחלב אמו? האמא זו התורה. מתן תורה. האמא היא גם המקור לכל הגדיים הקטנים, לכל הפרטים של ספר משפטים. לא תבשל, למה הקדוש ברוך הוא בא ושתל את הפסוק הזה? לא תבשל גדי, גדי דרך אגב, זה גימטריה טוב. לא תבשל את הטוב הזה, כן, את המצווה הזאת, את החשיבות שלה, יחד עם החלב של האמא. כלומר, אל תיקח את הפרטים ותערבב אותם עם הכללים. אל תיקח את בית האם, כן, שהביא את התולדות האלה של המצוות, ותגיד, טוב רבותיי, זה לא כל כך חשוב המצוות. הגדי, הפרטים, הם חשובים בפני עצמם. הכללים בוודאי חשובים בפני עצמם. האמא, ללא האמא אין את הילדים. ללא מתן תורה לא היה לנו את הפרטים. אבל זה שהמתן תורה הוא האבא, הוא האמא, הוא זה שמייצר את התולדות שאחריו, את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, אל תבשל אותם ביחד. אל תערבב אותם ביחד. כדי שכל אחד יקבל את מקומו ואת חשיבותו. בסדר? הייתי ברור? לא תבשל גדי את המקור, סליחה, לא תבשל גדי שזה הפרטים, בחלב אמו שזה המקור. אל תבשל את הפרטים של פרשת משפטים ותמעיט מחשיבותם לאור זה שיש לנו את האמא שזה מתן תורה, אלא לכל אחד יהיה את המקום שלו. אומר החתם סופר, וכן אני אומר כל המערב דברי קבלה עם ההלכות הפסוקות, חייב מישהו זורע כלאיים, פן תוקדש המלאה, הזרע אשר תזרע, ולעומת זה המערב ספרי היגיון עם דברי תורה, עובר על חורש שור וחמור יחדיו, קיצור ממש, הוא מדמה את זה לכלאיים, כל דבר צריך לקבל את המקום שלו. בסדר, אז עד עכשיו הבנו שצריך לעשות איזו הפרדה. האם יהיה זמן כזה, רצית לשאול משהו? כן. כן, לא, אז הוא אומר, לא תעבר, לא תעבר גדי בחלב אמו, הכוונה, אני שותל את הפסוק הזה בכוונה, כדי ש... בסדר, יש את ה... גם בפרשת משפטים יש לנו כללים ופרטים, נכון? בחלק הראשון שלה יש המון המון פרטים, בחלק השני יש שם הרבה מאוד כללים, בסדר, של ברית הארץ וכו'. בתווך, אני שותל את הפסוק הזה, כדי להגיד לנו, אל תערב... וזה בדיוק הדבר הבא שאני הולך להגיד. באמת בעולם אידיאלי, אני לא רואה סתירה בין הכללים לבין הפרטים. אני אתן דוגמה. למשל, היה זמן שבו היו או חסידים, כן, להבדיל, או חסידים או מתנגדים, לא יכלו לשבת באותו בית מדרש. אם אתה חסיד, אז אתה כופר בלימוד ההלכה ולימוד הגמרא. אם אתה לומד גמרא וזה, אתה סתם דיקט יבש, חסר לחלוחית, בוא תראה את החסידים על הסוואנה. בקיצור, בדור מאוחר יותר, התברר ששני העצים האלה, והיו לעץ אחד, עץ יוסף ועץ אפרים, יהיו לעץ אחד. יש זמן כזה, שבו כל דבר צריך לקבל את מקומו, והרשת ההצללה הזאת היא תפריד בין הצורך להבין את הכללים עד הסוף ולייקר אותם, ולהבין את הפרטים עד הסוף ולייקר אותם, ולא לזלזל בשום מצווה הקלה כבחמורה. אבל הפסוק הזה, כרגע אנחנו צריכים את ההפרדה, אבל בעולם יותר אידיאלי, לפי דעתי אנחנו כבר בשלב הזה, שבו כל אחד מאיתנו באמת לא רואה בזה סתירה. כלומר, באותו בן אדם יכול להיות אדם שמעמיק בדברי האמונה, ואידיאליסט האמת, ובאמת הדברים הכלליים הם מאוד מאוד חשובים בעיניו. ויחד עם זה, זה לא גורם לו לזלזל בפרטים הספציפיים שנמצאים כאן ועכשיו, והוא רואה בזה דברים, תמונת מראה, הוא רואה בשני תחומים שהם לא רק שלא סותרים אחד את השני, אלא באמת משלימים את אחד את השני. בחתונה, שזה מצב אידיאלי, כן? חיבור של איש ואישה, כתוב גם בזוהר דבר שמאוד מאוד מתחבר למה שאנחנו רואים עכשיו, דברים שבתומעה מתחילים באיחוד ונגמרים בפירוד. כן? דבר שהוא חולי או סתמי, הוא מאוד מאוד מרשים בהתחלה, ואחרי זה הוא נראה לך דבר נבוב. אתה מגלה שזה מפלסטיק. דברים שבקדושה מתחילים בפירוד ונגמרים באיחוד. יש פה את האישה, פה את האיש, כל אחד גדל בפני הזה. והנה עכשיו אנחנו באים בברית הנישואים ומחברים את שניהם. מחברים את השכל ואת הרגש, את האיש ואת האישה, את הכללים עם הפרטים, את התורה עם פרטי המצוות. בסדר? כן. הכל בסדר, בבקשה. מה מקור למה? מה המקור? הזוהר. פעם מישהו שאל איזה מישהו, תגיד, איפה זה כתוב מה שאתה אומר? איפה זה כתוב? אז הוא לקח דף ורשם על הדף ואמר, הנה, בבקשה, זה כתוב. אבל מה שאני אומר, זה כתוב בזוהר. אני לא זוכר כרגע איפה, אבל זה כתוב בזוהר. גם אנחנו רואים את זה במציאות. זאת אומרת, מי שמסתכל בעיניים חומריות, הדברים שבקדושה נראים לו מנותקים, נכון? ודברים שהם לא בתומה, אבל כאילו בכל לצורך, אני בסתם נראים להם דברים הרבה יותר מגובשים, הרבה יותר ברורים, כן? המדע, הוא נראה מאוד מאוד מקויל, מוסבר ומובהר. ולמה האמונה נראה כזה, נזיל כזה, אבל זה בדיוק להפך. נכון? הדברים הפיזיים הם מתקלים, הסטנדר הזה עוד מעט לא יהיה, אתם יודעים, זה כמה שנים, זה נגמר הסיפור. אבל התורה היא נצחית. דיברנו על זה פעם, הבאנו פסקה מאורות הקודש, שאומרת שהמעבר של בן אדם מלימוד רוחני ללימוד מעשי, זה מעבר מקיימות לאפסיות. לא התבלבלתי, בסדר? כשאני עוסק ברוחני, אני עוסק בקיימות. כשאני עוסק במעשי, אני עוסק באפסיות. למה? כי אחת דינו של דבר חומרי, שהוא יתקלה מן העולם, הוא ייגמר באיזשהו שלב. והדבר הרוחני, קדוש, לעולם קיים. בסדר? הוא נצחי. טוב? עוד שאלות? חזק וברוך. אז בואו נקרא את מקום מספר 8 ונסכם את העניינים. אורות ארץ ישראל, הרב עם המצב האידיאלי שלו, תמיד מסביר את לוקח את הדברים ומחבר אותם. לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות, ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. בסדר? באמת, באמת, הדברים לא סותרים, אלא דברים מאוחדים אחד עם השני. עוד פעם אני קורא. לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי, איך אני מגיע לעומק נשמתה של כנסת ישראל? כלומר, איך אני מגיע לייעוד שלי, לייעוד שלנו בתור עם? איך? סליחה. על ידי צירוף דייקנות הפרטיות, כן, כל המצוות המעשיות, ביחד עם העמקת והרחבת המחשבות הכלליות. זוכים לזה, איך זוכים למציאות הזאת? שאני לא רואה סתירה בין הדברים, אלא אדרבה, אני רואה בהם השלמה אחד של השני. זוכים לזה על ידי הדקדוק במצוות כולן, בהרחבת הדעת, על ידי שינון הלכות, ההרחבה של הפלפול והדרשנות, ורוחב הרעיון ביחד. אין, זה לא דברים סותרים. יכול לבוא בן אדם, או, הרב קור, הדיבורים האמונים, זה לא... מצד שני, הוא יכול לבוא למעשים להגיד, זה באמת, אני מרגיש את ה... יבוא בן אדם השני, אתה מדבר על זה? הדברים האלה, הם באמת מחיים אותי, והדברים הקונקרטיים, הם אלה שמייבשים אותי. איך זה יכול להיות? שנינו יהודים. המצב האידיאלי יהיה שבעצם שני, ניתן באהבה רשות זה לזה, שני המחוזות הללו. המחוז הכללי והמחוז הפרטי. מחוז האמונה, מחוזות המצוות הפרטיות. אף על פי שלפום ריאתה, כן, לפי המרוץ, נראים הדברים כסותרים זה את זה. כדאי לכם להסתכל פנימה. אין זה כי אם לכאורה לפני ההרגל והטהרה השכלית וההרגשית. אם אנחנו נזכה להיות טהורים בשכלנו וברגשנו האמיתי, כלומר, השכל שלנו יהיה מכוון, הרגע שלנו יהיה מכוון למקום הנכון, אנחנו לא נראה סתירה בין הדברים. אבל אחר כך מתיילדת תכונה חדשה בתוכיות הנשמה, המתאחדת את האור הכללי הרחב עם הכללים הפרטיים, הרעיונות עם האותיות, המחשבות הרחבות עם המעשים, בהריגה נפלאה, כן? בהריגה נפלאה מרהיבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. ואתה אומר, וואו, איזה כיף להיות עסוק באיזה פרט. איזה כיף להגות בדברים עליונים ונשגבים, גם אם לא יורדים לכדי המעשה. שני הדברים נכונים. יש המון חלקים בתורה שהם לא יורדים לכדי מעשה בכלל. מגדלים הפורחים באוויר. או 200 מצוות שכרגע אנחנו לא יכולים לקיים אותן, כי לצערנו הרב אין לנו בית מקדש. אז מה, זה חסר ערך? לא, אני הוגה בזה. אני לומד את זה, אני לומד את הרעיונות, הדברים האלה מחיים אותי, הדברים האלה מסביעים את רעבוני ואת צימוני, ויחד עם זה, אחרי כל ההגות הזאת, אני יכול לרדת לפרטים ולשמוח בהם, מאוד 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 מאוד. כן? איזה משמח היה שהלכנו בט"ו בשבט, נכון? להתלכלך קצת בבוץ, מי התלכלך בבוץ? יפה מאוד, יישר כוח. מי שלא עשה את זה, שיעשה את זה היום. ללכת, לקחת את השתילים של ארץ ישראל, לא לדבר רק על ארץ ישראל מספר אורות, שזה יפה מאוד, אורות ארץ ישראל, אתה יושב חולצה לבנה על שולחן, ממוזג, אומר, פש רבותיי, זה חשוב לאבד את הארץ, חשוב ללכת בארץ, ארבע עמוד בארץ ישראל זה מצווה חשובה, תרד, שים ברכית, תלך בארץ ישראל, תשתול את השתילים, תיגע באדמה, ככה דברים נקנים, גם וגם. גם מהתודעה העליונה, וגם מהמעשים הספציפיים. ונסיים. הרעיונות עם האותיות, המחשבות הרחבות עם המעשים, ארבע שורות מלמטה, בהריגה נפלאה מרהיבה את הנפש ומסביעה מאוד את הנשמה עונג עליון. כדי להיכנס בעדן זה, כדי להגיע לתחושה העליונה הזאת, צריכים לקבל גם את העול של הדריכה בשבילים הצרים של דיוקי המעשים. אין מנוס מזה. ואתה, לא משנה, בערך. לא, לא, זה מאוד חשוב. פרטי החשבונות של כפיית הרצון, דקדוקי קטנות בפרטים, ומהם באים לאור הגדול ההולך ואור עד נכון היום. לסיכום, מה אמרנו? לא תבשל גדי בחלב אמו, ראינו פה פרטים, כללים, מה זה הסיפור הזה? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, חברים, חשוב מאוד שלכל גדר בתורה, או לכל מקצוע בתורה, או לכל עניין בתורה, בין הכללים ובין הפרטים, יהיה לו את המקום שלו. הרעיונות צריכים להיות במקומם, ולהתחיות מהם, ולא לזלזל בהם, בוודאי, כי זה מה שנותן לנו את הכוח בחיים. זה נותן לנו את השאיפות, זה הדרייב שלנו. שיהיה איזה אידאה, שיהיה ערכים לאורם אנחנו חיים. מצד שני, יש לך את הפרטים. הירידה לפרטים היא לא תייבש אותך, כיוון שאתה ניזון מן הכללים. מצד שני, אם אני רק אוכל כללים לארוחת בוקר, ואני לא עושה שום דבר, כן, כמו שאומרים, עם אידיאלים, לא הולכים למכולת, נכון? אז אם בלי מעשים, אי אפשר באמת לקדם את העולם. העולם הזה זקוק גם למחשבת הקודש, גם לאורות עליונים, גם למחשבות עליונות, וגם למעשים שהם בעצמם אלוקיים. ברוכים תהיו, כל טוב.